אבנגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים, איתכם ישראל גליס, יצאת לנו לעריכה והפקה, ופסח בגד הטכנאי המסור. הלילה אנחנו עם היורצייט של רבי נתן מברסלב, תלמידו חביבו של רבי נחמן מברסלב, שאומנם היורצייט היה אתמול, 10 בטבת, אבל אנחנו בתוך 3 הימים מהיורצייט. נערך את הרבנים וההיסטוריונים שידברו איתנו מתורתו של רבינו רבי נחמן מברסלב. נפתח עם הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה, שהיינו אמורים לדבר איתו בשבוע שעבר על האדמור מרג'ין ועל התחלת, וכידוע חסידי ברסלב לובשים תחלת בציצית, ולכן זה מתחבר טוב הנושא שלנו גם עם הרב בורשטיין, עם הספרו תחלת. מי שרוצה לבוש תחלת על הציצית, חשוב וכדאי שיקנה את ספרו של הרב בורשטיין, ושם ילמד על חשיבות התחלת ומה זה התחלת והשיטות בתחלת. נביא גם את שירה של הגברת של עמית איזנבך, וברקע נשמע שירי ברסלב מוכרים. אפרים די זהב בשמו המקורי היה גולדשטיין. הוא היה חזן ושדרן ברדיו ברשת א', הוא היה גר ברחוב בר גיורא, ובצאת השבת הוא היה מגיע לרדיו בהליכה רגלית מרחוב בר גיורא עד אלי המלכה. פעם אחת מוצאי שבת הוא עבר דרך שכונת בתי ורשה, הוא שמע את הסבא שלי רבי עקיף קמנוביץ ורבי עקיף מלמד שר זמירות של מוצאי שבת, והוא היה גר בקומה הראשונה, לכן זה היה ככה מאוד מעניין לבוא לשמוע. הוא שמע והוא החליט לשמוע יותר ברור, דפק בדלת, ביקש מסבא שלי שישיר עוד הפעם את השיר של אליהו הנביא, השיר ששרים במוצאי שבת. השיר הזה אליהו הנביא הפך לנכס ברדיו שמושמע כל מוצאי שבת, אז בואו נשמע את השיר שנשמע כל מוצאי שבת, ואחרי זה נשמע גם את המקור של אליהו הנביא ששרים אותו חסידי ברסלב במוצאי שבת. Thank you.
הנה הנה שם מוקד איש בוזר שולם על יד יגוסיאל איש גוש ויחפר על בני ישראל אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגילודי בימי לא יבואי 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 אלינו עם משיח בן דוד עם משיח בן דוד איש דוי רויס למוסר הוא אינו איש אני קרוב על ציור בצימונו איש ואיזו אוי רוזור במוזנו אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגינודי בימי לא יבואי 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 אלינו עם משיח בן דוד עם משיח בן דוד אליהו
ואנחנו למחרת עשרה בטבת, יום הקדיש הכללי, ואנחנו לתוך התוכנית שלנו מביאים מדי פעם, אנחנו התחלנו רק לפני כמה זמן, את הפינה היפה והמיוחדת של שלומית אייזנבך. שלום לך גברת אייזנבך.
שלום רב רב גליס, תודה, קיבלתי דריכת שלום ממך, ואנשים מתגעגעים אליך שתדע לך את זה.
תודה.
היום הייתי כאן שם בבית ניצולי שואה, אתה יודע, וכולם שאלו דחשו בשלומך, מסור לך דרשת שלום.
תודה רבה.
תמשיך בעזרת שם התברך הלאה.
תודה רבה, ואתמול שמעתי את הקטע הזה ששולו קוקו שמר, ממש כמו הדמור מקליב, לשמוע את החזן המיוחד הזה, ממש מילה במילה, והקול שלו... ממש
מיוחד.
אז תוכל להשמיע
את זה היום בהקשר
ליום הקדיש הכללי. בעזרת השם, אז בואו נשמע את השיר שלך, קודם אחרי נשמע את השיר ההוא.
טוב. יש הפעם שני שירים, אחד משהו באופן אישי, כן, זה אנשים של פעם. אחרי זה יש לי לסיום חומש בראשית, פרשת ויחי, חזק חזק. אני אתחיל באנשים של פעם. זה ליהו נשמתה של דודתנו רבנית מר בלומה אייזנבך, שנפטרה ביוד בטבת, לא תיר השם בשארית, יחד עם בעלה הרב מוישל אייזנבך. בכיתון המטבח הקטן והצר, שכוחת גב וכפופת קומה, הייתה עומדת דודתנו והיה לצר, עומדת ומבשלת והיא דמומה. ערב ראש השנה היא נפגשות באשמורת הבוקר למירת שיחות סחוברית. ויודע ג' מידות לפני יום כיפור, זה כבר היה בפני עצמו סיפור. ערב ראש השנה הייתה עסוקה בהכנת הסימנים, אדומה הייתה וסמוקה, שכן זכתה עוד שנה לתרוח, אף פי שכבר לא היה לקוח. לצורך עצמה ובעלה התדקקה למעט שבמעט, הייתה מחלקת סימנים לכל אחד ואחד, ומי שבא אליה לאחר שנה טובה ומתוקה, הייתה נותנת צלחת עם סימנים, ועוד ברכה עתיקה. לשנה טובה תיכתב ותחתמו לאלתר לחיים טובים ומבורכים, והייתה מלווה עד דלת היציאה, ומוסיפה להתראות בעזרת השם גם בשנה הבאה. דלת ביתה הייתה פתוחה לכל, כי בבית לא מוכרים להשקות ועינות, ואם בשבת נשארת ללא יין ובירה, כאן תקבל בשמחה בחיוך והערה. צנועה הייתה, נכבאתי לכלים, ואיזה מטבח היה לה, ואיזה כלים, פתיל יבא לה פתיל כפול, ועוד פתיל אחד, מחבת שחורה בתיגון, ועוד ציר מיוחד. למוחת חג החנוכה, שכם בבוקר, הייתה צועדת לעפר המאפייה. כל דקה מבוזבזת עולה ביוקר, כי במאפייה כבר החלו הכנות לאפייה. למוחת זאת חנוכה הייתה מזדרזת לקיים המצווה, לברר את החיטים אחד אחד, להכינם תחינה בערכיים של יד. לא הקשמים של טבת עצרו בעדה, והתפקידה ביהודה. לתרוח ולעמו לטובת הכלל, לה באמת לא קשה בכלל. את השולחן הגדול הערוך לסדר, המפות והסתינים, המגועסים כסדר. כשהוציאו את כלי הפסח בתפילה ובתחינה, שהידיים שהורידו יזכו גם להחזיר, והידיים שיחזירו יזכו שוב להוציא ולהחזיר. בן אחד שילדה נפטר בי אותו ילד, הבן השני שהיה נשוי טובה בכנרת. ערב ראש חודש ניסן, שחזרו מהמקומות הקדושים, הגיעה הבשורה המרה לחרב עולמם של ההורים. היא נשאה את אבלה בשקט ובדומיה, וקיבלה את הגזרה בנפש הומיה. מעולם לא שומע את קולה, צריך היה לתות אוזן לכל מילה ומילה. אך ידע לבוא להשתתף בשמחות. נישואי קיבלתי מן הזוג פמוטות. כשהלדתי את בחורי הביאה בקבוק יין, עשי ידיה שהיה שנים במרתף. יחלה לשתי אמא בריאה וחזקה. כוסי טען בכל יום זו סגולה בריאה. לא השאיר השם ושירית, אך טעם הדין השאירה באחרית. זאת מיוחדת ששוב אין היום כאלה. אלה שנשארו במוזיאון של הדור הישן. זה שקיבל את הגזרות באהבה וידע להרעיף ברכה טובה. ביות תבד ביום שישי יום קר ומושלג, הרזיר הנשמתה לבוראה בתארה. כל האחנים והחייניות, המשפחה הגדולה והניפה, הלכו ללוות את הצדקת הדגולה. לא נהנתה מהעולם הזה קיבלו הנימה, אך נשארה בליבותינו עד עוד הבלום היקרה. ובשולי הדברים הללו, באותו יום שנפטרה, היה יום קר מושלג וסציינתי, והולכים להר הזיתים. מגיעים לשער שכם, והבני דודים עוצרים, לא נותנים ללכת. לא, איפה אתם הולכים? לא נותנים, אתם לא תלכו ולא תעברו. פתאום מגיע איזה שוטר, ושואל, רגע, רגע, מה זה פה? מה קורה פה? אז אומרים לו, זה לוויה של מי? של אישה. מי זאת האישה הזאת? מה זה משנה לך? מה, איזה סקר שלך עם איזה אישה הזאת או מה? לא, אני רוצה לדעת מי זאת האישה הזאת. ואז אמרו לו, לאישה הזאת קוראים בלומה אייזנבך, והוא הלום רעם, מיד להתחיל ללכת, לצעוד, הוא הולך לפני כולם בראש השיירה. עד הר הזיתים למעלה. אנשים היו פשוט המומים, לא הבינו מה צריך להיות, מה זה אולי אליהו הנביא בכבודו ובעצמו. כשחזרו בחזרה, שאלו אותו, מה יש לך, איזה קשר יש לך לכל הסיפור הזה? אז הוא אומר, ביותי ילד, התייתמתי מאמי. ואני הייתי חבר של הילד של גברת היקרה הזאת, על עוד הבלומה. היא אימצה אותי לביתה. מה שהיא נתנה לילד, נתנה לי. מה שהיא נתנה לו, נתנה לי חלקה אמי ואימו כל דבר. וככה גדלתי שם שנים, הילד נפטר באיזשהו שלב, אחר כך כמובן הדרכים נפרדות, כל חדך לדרכו, הוא הלך להיות, הלך למשטרה, והוא על פניו לא צריך בכלל להיות במקום הזה, כי הוא שוטר במחוז הצפוני, ואתמול מישהו אמר לו, מחר אתה צריך להיות בשער שכם. לא הבין למה מה רוצים ממנו, עכשיו הכל היה ברור, זאת הייתה הכרת הטוב, לאותה אישה נהדרת, את הדבלומה שלנו, את הנשמת הצרורה וצרור החיים.
וואו. מעניין.
מרגש.
נכון.
טוב, בואו נעבור. עכשיו ברוך השם, אנחנו הגענו לויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, במחיצת יוסף מנשה ואפרים, בין רגליו עמדו ועל ברכיו וידיו תרגלו, ולמדו תורה מתיסה ביעקב. ירד יעקב למצרים כאבי המלך, ואין מושל כיוסף בכל הפלך. הוא המולך, הוא השליט, על פי וישק דבר כמו שיחליט. ואת יהודה שלח לפניו גושנה להכין לו בית תלמוד ובית מדרש, וזכה וחזרה לשכון עליו השכינה, הוא הפך את המקום למקודש. שבע ימים ושבע תלאות הסביעו לענה ומרורות, אך הוא איתן באמונתו, וכך בנה את משפחתו וביתו. ביקש יעקב לגלות את הקץ, נסתלקה ממנו רוח הנבואה. חלפה נעלמה באף הקחץ, מתי המתינו עד לבוא השעה. כשיקרא ליוסף כבעל היכולת והחל לגמול עם חסד להוציאו ממצרים, הוא ינצל שלא כך נהג עם אמו רחל, שעל פי הנבואה לא נכסה עמו לקבורה. הוא מבטיחו כבניו אפרים ומנשה, בין השבטים ימנו כשווה בשווה, ועל פי שעדיף את אפרים, מנשה יוקב בכוח הביטור ויעריך אפיים. ובין בחורי, היית פזיז ונכפז, לא נהגת בנועם, היית אז. אתה פתחת דרך לתשובה, יצא עם חרושיה שיחיד שובה. שובה ישראל דשם יוקחה. שימו שמסרת הנפש עבור דינה אחותך, ממך יצאו מלמדי תינוקות, אתה תלמדם ותדריכם בתורה, בפזורה הרחבה ובערים הרחוקות. לוי, אתה מהיר חימה, לא יהיה לך בית ולא נחלה. אתה תעמוד על הדוכן ותשורר, תחיה עם מה שכל אחד אבוך יעשר וישייר, אבל אשרי תבחר ותקרב, זה אהרון הכהן. יהודה, גור אריה יהודה, אתה ראוי למלוכה. לא בושת לומר צדקה ממני, קבל עם וידע לקחת אחריות. אתה ידעת לתת תודה, ועל כך אתה ראוי למלכות. זבולון, נמנית על יורדי הים, אלה חייבים ברכת הגומל, אשר זכו לחזור מן המים הרבים, בריאים ושלמים ששמרם המלך הגואל. אתה שדפת למות ולא לקנה, בנחלת אשר מאשר שמנה לחמו, ולא הבנת שבאותם גרגרי חול ומים, ספונים וצבורים, אוצרות שבעתיים, גז. וחברת להיות תומך בשכר, ואכן הצלחת, כי היה לך שכר. יששכר לך כתפיים רחבות, להטות שכמך לשאת בעול, עולה של תורה ועולם של מצוות, עתיד אתה לפרוד ולגדול. אליה בן אחי שמח למטה דן, עתיד להיות מבוני המשכן, דן המאסף אחרון חביב, הוא שרביר עבדות ויסוף הכל סביב, לגל גדודים רבים ובעלי אוכלוסים, יחד עם רובן יחלקו נחלה, בעבר הירדן עליהם חצי שבט מנשאי נלווה. שגד יוצא למלחמה, יוצא לכל מלכות השם, ואין איש נהדר עד שישוב במקומו. נפתלי איילה שלוחה, וזרי זקל ברגליו, ויודע לומר דברי שירה עם ראי שפר על שפתותיו, ויחד ישורר את שירת דבורה. בן פורת יוסף, את אשר הרע לאביך, הרע גם לך, דמות יוקחה כדמות יוקן אביך, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, ולא תהי שולטת בך העין, וכאל אביך ויעזריך וכשדי ויברכך. ואחרון, בן זקונים, בן ימין, שניתתם בעת לידתו, אבל בן כתפיו שכן, ובית המקדש יבנה בנחלתו. התבונן יעקב בבניו העודים סביבו, המלאך הגולתי מכל רע ניצב למרשותיו, והייתה שלמה מיטתו, מכריזים כולם כאחד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, חזק, חזק ונתחזק. שבת שלום וברך.
שבת שלום וברך, חזק מאוד. רגע, השיר הזה יהיה בעיתון המודיע?
אני לא יודעת.
כי הוא כל כך חזק, מי שפספס, אז טוב, אולי...
אני פשוט צריכה, אני אגיד לך, יש לי בעיה, אני צריכה שמי שיפרוק לי אותו. הבן שלי לא פה, ומי שיפרוק אותו, אני נסה, אולי. הוא חזק, הוא גם צורך הרבה מקום. העיקר שיהיה לתועלת, ובעזרת השם יתברך, נזכה להתחיל ולסיים, הלאה.
אמן ואמן, חזק, חזק,
מתחזק.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה.
לך דודי, שיר מלא רגש עם כניסת השבת. Thank you. שלום לכבוד הרב שלום ארוש. מי שלא מכיר אותו מגיע לירושלים לפינת שבטי ישראל, ושם בפינה יש שם בית מדרש גדול, מה שהיה פעם מעבר מנדלבום. יש שם בית מדרש מפואר, בבית מדרש הזה יושב הרב שלום ארוש. שלום לך כבוד הרב.
שלום.
אנחנו מדברים על היורצייט שהיה אתמול של רב נתן, אז קצת מתורתו או מחוכמתו של רבי נתן מברסלב.
בעזרת השם, כל המרשי שלנו מרבי נחמן מברסלב, הכל ממנו. רבינו עיד, בלי רבי נתן לא היה נשאר ממנו שום דבר. זאת אומרת, לא היו יהודים שהיה צדיק גדול כזה נראה מנתן. כל מה שיש לנו זה הכל בכוחו, בזכותו של מנתן. זה למעשה הוא כתב את הספרים של רבנו, וגם כתב את הספרים פירושים על דברי רבנו, גם כתב ספר על תפילות, לקוטט תפילות, וגם כתב ספר חיי מורם, וגם כתב ספר עם החיים שלו בעצמו, סיפור החיים שלו. אז ממש כל מה שיש לנו, כל תורתו זה של אבינו, וגם הדרך הוא השיך נהיג שצריכים לעבור לאומן ראש השנה, גם אחרי תורתו של אבינו. הכל ממש רבנו העיד על הדבר שהוא התלמיד שהוא מבין אותו. טוב, ממש רבנו היה לו תלמידים צדיקים וגאונים וראשי ישיבות ומשפיעים, ובן נתן היה צעיר שבתלמידים. בכל אופן הוא זכה יותר מכולם. רבי נתן העיד על עצמו שהגיע לרבנו זרק את כל השכל שלו. הוא היה למדן, עובד השם, אמר לא, עכשיו אני לא יודע כלום. אני מתחיל ממש בתף חלק. ומתחיל ללמוד ממש. קיבל את כל הדברה שלנו. מניקון גדול גדול. אז ועוד דבר שלימד אותנו, שהיה לו הרבנו היה אומר שהוא ממש אומר דרשה שהוא, אז בלילה אז טוב לכולם הלכו לישון. אמר נתן עיד על עצמו כל הלילה הלך לשדה והתפלל, צעק לשם, ממש ממש שיזכל ויקיים כל מה שלמד בשיעור, מה ששמע, הזכיר להיות את זה ולקיים את זה. וזה דברים שהם נתנו הדרך העבודה. גם הוא היה תמים במה שאמר רבנו. כל דבר שעברנו אמר לו לעשות עשה. יש דוגמה, רבנו הציבה עליו שכל יום יחדש בספרים שלו. טוב, יום שישי אחד ישב לחדש, לא עלה על שלו שוב חידוש. יכל להגיד, טוב, אני רציתי לקיים מדברי בנו, מה אני אעשה? לא עלה לי, לא. הוא מספר על עצמו שהלך ממש לשדה מתפלל, מתענן לפני השם, תראה לי להתקיים את מה שרבנו ציווה עליי, שאני אתחיל לחדש כל יום, תן לי חידוש. ומה שסיפר על עצמו, מצאתי חידוש באצפת הקטנה שלו. ממש בכל הרבה ציוויות חידוש, גם אותו יום כתב חידוש. זה מתמונות ממש דבוקות שלו ברבנו, ומתבימות שלו, ומסירות נפש שלו, ממש, אז זה, ממש, לכן, אנחנו, זה כל האור שלנו, וכל הדרך שלנו, הכל מרבי נתן.
וזה יש כמה ספרים, ניקוטי עצות ועלים לתרופה, יש שם כמה ספרים, ושפחי הרן, שזה ספר מאוד מיוחד על ההשתלשלות של הנסיעה כן. שלו לארץ ישראל, הוא ראה פה כמה חודשים הוא היה בארץ ישראל, בזמן מלחמת נפוליון, גם על זה הוא
כן,
כתב,
כן.
וזה דברים נפלאים.
כן, ממש,
הכל
טוב, ממש, כתב לקורותיי הלכות, 8 ספרים, גדולים, גדולים, בפירושים, ממש בפירושים על ההלכות שבשולחן ערוך, ועל פי הקדמו של רבנו. ממש חידושים ששמה, אלה השער, חידושים של פשוט. וגם כתב, הבנו אמר שצריכים לעשות מהתורה תפילה. אז הוא כתב ספר, הוא כותב תפילות, שממש תפילות על התורות בלכות המערן. זה דבר, אבל הוא הלך, זה בשביל לכתוב תפילה על התורה, הוא הולך עם התורה הרבה, נתפל על זה הרבה, עד שהצלה תפילה, וכתוב אותו, ממש, אין דבר בעולם שיש שם, אין שם תפילה, אין. הוא אומר, שצריכים להקריד את התפילות שהוא פירל ממש, שזה תפילות בשער החמישים. אמר ממש
על כל עניין יש שם תפילות, על כל עניין
אין כל הדבר בעולם, ממש אין, זה ממש, על הכל, מצוות, חגים, שבתות, מידות, ליבת על תאוות, אי אפשר להבין איזה, אבל ממש עבודה שם, אי אפשר להבין, ממש, עד כדי כך, אבל, שכל יום שלומים, נים, כותב תפילות, אז ידון את האדם, שאלו אותו למה ידון את האדם, יראו לאדם כמעט היית היית את התפילות האלה, אז לא, בוודאי היית מתקן הכל, לא ממש
יש גם את שיחות הר"ן, שזה קובץ של שיחות שנאמרו על ידי רבנו רב נחמן, למעלה מ-300 שיחות ומאמרים שהוא סידר אותם, שיחות מאוד מאוד חשובות, מאוד מאוד מעניינות, הדברים מובאים בספר ליקוטי מוהר"ן.
כן, ממש,
שיחות
הר"ן זה סיפור החיים של רבנו חיה מוהר"ן, שהוא ממש מספר ממש את החיים של רבנו הקדוש, וכל ממש ממש הקיף את הכל,
וגם את הנסיעה שלו לארץ ישראל שם הוא גם כמתאר בספר הזה בימי מורנת, שזה יש שם הדברים, יש שם דברים מעניינים בסיפורים של הנסיעה שלו לארץ ישראל, זה היה אז בתקופת נפוליון. מה שמעניין הוא ששם הוא מביא שכשרבנו רב נחמן הגיע לארץ ישראל, הוא הגיע דבר שם לקברו של קרוספידאי, קרוספידאי התנה, ואחרי זה עולה למירון. וזה מאוד מעניין, כי קרוספידאי זה צוציטה, קרוספידאי זה ציצית, ואדם בבוקר דבר שם לובש ציצית, אחרי זה לובש תפילין. אז זה דבר שם הגיע לקרוספידאי, ואחרי זה הוא נסע למירון. זה גם מאוד חשוב הספר הזה, ללמוד בספר הזה גם חוץ מליקוטי הלכות, ליקוטי עצות, גם את ההיסטוריה של רבנו.
בטח, גם הספר של החיים שלו, אפילו כל מקום שרקד כתב רקד. העיקר הבן הוא רוצה שנזכה ממש להפיץ את הספרים שלו. רבי נתן דיבר על זה הרבה, ושנזכה שכל אחד בבית שלו ילקו אותה מהאורן, שזה כאילו אמר רבי נתן, אמר זה מקרב את הגאולה, שיהיה לכל אחד לקרוא את המאמרן מהמעט.
הלוואי. תודה רבה לך הרב שלמה רוש.
שמחה.
רק בשורות טובות. תודה רבה.
אמן. תודה רבה לכם. שער כוח.
אמן אמן. להתראות כל דבר. בחר רבינו נגילה, שיר שמלווה כל חסיד ברסלב.
Oh,
אז אנחנו מכירים ודיברנו מקודם על ליקוטי הלכות של רבנו רב נחמן ברסלב, אבל מי שהדיר והעצים אותם בצורה מאוד מיוחדת ומאוד מעניינת זה ממלכת עוז והדר. שלום לך הרב חנוך דרינגר.
לילה טוב ארגלית, לילה טוב למאזינים.
לילה טוב וברך. אז אתם התחלתם בכמה כרכים ראשונים של ליקוטי הלכות, נכון?
נכון, יצאו לאור עד עכשיו 5 כרכים, ואני יכול להגיד לך שכבר כמה כרכים נוספים ממש ממש על סף מכבש הדפוס.
כמה כרכים זה אמור להיות?
אנחנו עוד לא יודעים, תלוי מה נעשה, זו סדרה מאוד מאוד גדולה הולכת להיות בעזרת השם.
וואה. ורק בינתיים יצאו 5.
בינתיים יצאו 5 כרכים, ליקוטי הלכות, השכמת אדם בבוקר, נטילת ידיים וכן הלאה, 5 חלקים שיצאו לאור, ובאמת כל מי שמכיר את עוז והדר, את הרעיון של הביור משולב, שלמעשה כל מילה בליקוטי הלכות, מסברת, מבוארת, בביור משולב, שנותן לה לומד ממש לרוץ עם העין על הכל, וזה באמת אחד המפעלים המפוארים של אדמור רבי דוד חי אבוחצירא, שבאמצעות הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליטא, שמקימים את כל המפעלים המפוארים, הלא שגרתיים, כמו שאנחנו קוראים לזה. כל החסידות המבוארת, עכשיו הנח, כל מה שעשינו, ועכשיו נוסף לזה באמת הליקוטי הלכות, שזה סדרה שהולכת להיות. הרבי ינקמר שכטר אומר שזה הליקוטי, שלומדים בזה מבינים מה הרבי התכוון.
נכון, נכון ממש, אני יכול להעיד, אני לא בגמר שכטר, אבל אני יכול להעיד על זה שיש לי את הכנסת ברסלב ליד הבית, אוי רב רום, בגוש 80, ושם הספרים מונחים, וכל שבת בסעודה שלישית, מישהו מחזיק את זה, ואנשים פשוט לומדים מתוך הליקוטי הלכות שאתם מוצאתם. יצאו הרי כל מיני, מכל מיני מהדורות, במשך שנים, יצאו בכל מיני מהדורות, אבל זה פשוט תענוג להחזיק את זה בידיים. אני יודע מי הם אלה שלומדים בזה, הרבנים מתוך חסידות ברסלב שמחזיקים את זה ופשוט נהנים מזה. מאיר עיניים, כמו כל ספרי עוז והדר.
כן, בהחלט הספר הוא באמת התקבל ברוך השם בקרב הלומדים מברסלב ודאי, וגם בקרב כל הלומדים, כי באמת זה הופך את מכניס את האור של רבי נחמן לתוך החיים, לתוך הממש ליום יום.
והבשורה זה שיצא היום, יצא החלק החמישי.
נכון, יצא לאחרונה החלק החמישי, ואנחנו ממש ממש, אני יכול להגיד, לקראת חלקים נוספים שיצאו ממש בקרוב, כי כל הזמן שואלים אותנו אנשים, לאן שלא מגבירים את הכסף, מגבירים, כי להבין שלהוציא כזה ספר לוקח המון 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 זמן.
נכון, צריך
לבאר ולהבין, בוודאי.
בהחלט, ספר עם אחריות גדולה, ומי שמכיר את חסידות ברסלב בכלל, את כל הפלגים וכל הקבוצות שם, אז חשוב מאוד ללכת בין הטיפות ולהוציא ספר שהוא יהיה טוב לכולם, שכולם יהיו.
ודאי, וגם בכלל, כל נושא התורת ברסלב היא כל כך עמוקה, התורה של ברסלב, וכל כך מקיפה, ויכולה להגיע בסופו של יום, כל בן אדם מוצא את עצמו בתוך הספרים האלה. אני לוקח למשל את ההלכות נטילת ידיים שחרית פתוח למול העיניים. אז הלוך א', לכל אחד יש מלכות, צריך להחיות אותה. וביור עניין נטילת ידיים שחרית, צריך לקבלת על מלכת שומיים, לפי אחד המאמרים של רבי נחמן. זאת אומרת, זה אני מכיר ככה רשימת נושאים, מתוך התוכן של הדברים עצמם. ביטול האיסורים, הלוך ד', ביטול האיסורים על ידי הסתכלות על התכלית שכולו טוב, ואיך עושים לזה כלים. זה מעבר בסדר הלילה והבוקר ממש. לוקח מתוך המאמרים של, זה מה שרבי נוס נעשה למעשה. לקח את המאמרים של רבי נחמן והפך אותם להתנהגות היומיומית.
כן, לנגישות לאנשים שיכולו להגיע לכל דבר, להיות נגישים לכל דבר.
ואנחנו הנגשנו את זה עוד יותר.
בדיוק, עשינו לזה עוז והדר, עשינו לזה עוד יותר. דבר של הביאור הזה, והדף והאותיות, הכל, הכל, הכל מסביב שווה נפש, וזה מיוחד מאוד. אז זה מי ש...
כל קטע יש לו את הקדמה, מה הוא מדבר, בצד, לכל ממש, לכל קטע, מה כתוב בקטע. ספר אפשר להגיד מושלם מבחינת ה... הלומד ישר נזרק פנימה לתוכו ומבין, ואפשר ללמוד ולהבין את הכל.
בהחלט. טוב, אתם בהמשך תגמרו את ליקוטי הלכות, יש ליקוטי עצות, ליקוטי תפילות, ועלים לתרופה, ויש המון ספרים מסביב לתורתו של רבי נחמן מברסלב.
נכון, נכון.
וזוכים גם...
מה שיותר מעניין, האוגליס, מעבר לזה שיש הרבה ספרים, יש הרבה מאוד מאוד אנשים שמתעניינים בספרים האלה, שרוצים, שהם לא קשורים לברסלב ולא חסידי ברסלב ולא כלום, אבל רב נחמן הוא היום, אני חושב, איזשהו סוג של רבי של כולם. כל אחד רוצה להבין את התורות שלו, להבין מה זה היה. כבר לא מדבר על נסיעות לאומן ושנוסעים עדה מלחמה ודאי, נסעו רבבות רבבות עם ישראל, וגם אנחנו האוגליס היינו שם יותר מפעם אחת, במסעות החסידות שעשינו, שבת היינו שם בזמנו.
נכון. וזה היה, זה היה כותרת של הנסיעה, להגיע לשם. בהחלט. עכשיו גם מי שעוד לא יודע את ההיסטוריה של רבי נחמן מברסלב, זה שהוא גם היה בארץ ישראל, בתקופת נפוליון הוא היה בארץ ישראל, ויש בזה, יש בספר ימי מורנת, שזה הנסיעה שלו לארץ ישראל, והבית הכנסת שנמצא בחיפה, הבית הכנסת ששם היו חסידי ברסלב, בתקנת שהוא שם הוא התפלל גם על הדרך כשהוא היה במערת אליהו, הוא ביקר בחיפה והוא היה שם בבית הכנסת. יש גם הרבה היסטוריה מסביב לרבי נחמן מברסלב על הביקור שלו בארץ ישראל. בשפכי הרן, כל התקופה הזאת של... אבל טוב, זה בהזדמנות אחרת.
זה אולי במסגרת ספרי מאירים, ספרי מאירים, ספרי מאירים, שם סיפורים בעזרת השם.
בדיוק. בדיוק.
גם שם יש הרבה חידושים, דבר עליהם, זה צריך תוכנית נפרדת לדבר, באמת על הספרי מאירים שהוצאנו ספרים חדשים.
בדיוק, זה יצא כבר 18 ספרים או יותר?
18 חלקים.
18 חלקים. 100%, יופי, שכוח גדול.
רבה, אבגליז, עכשיו אנחנו ממש לפני שבת, אז רק נעדכן את הציבור שהחוברות של עשר פניני החסידות יצאו לששת השבועות הקרובים, יצאו לכולם, וגם מי שלא קיבל עדיין יקבל ממש היום מחר, כדי שיכנס לשבת עם הטעם הגשמק של החסידות.
זהו, אז אני יכול להגיד שאני עדיין לא קיבלתי, אז זה עדיין לא הגיע.
אז הנה.
אני חכי, אתה אומר לי שש שבועות.
כן.
בשמחה רבה, אני לא יודע, אם אתה אומר לי שש שבועות, יש אצלי, אני בבית הכנסת, איפה שאני מחלק, ואחד בתי הכנסיות, יש שם משגיחים של הבדת שנוסעים לפולין, והם עומדים בתור, מחכים, לוקחים קבוצה של חוברות, עם זה הם נוסעים לפולין. אז הם צריכים לי כמה שבועות, אז ברוך השם, אז יוצא, אז אני רגוע.
יהיה להם בדברת השם.
יופי, יופי. תודה רבה, רב חנות רינגר.
כל טוב, לילה טוב.
לילה טוב, צורה טובה.
ושפוטות הגן עלינו, שרוד נחמן.
אמן, אמן ואמן, תודה.
כל טוב.
הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה בירושלים, ורב בישיבת מרכז הרב, מחבר ספרים, חבר בוועדה של משרד החינוך והבריאות, עוסק המון בתורות שונות, בין השאר הוא הוציא גם את הספר תחלת. כשאנחנו רוצים לדבר שבוע שעבר על אדמו"רי ליינר, אדמו"ר מרג'ין, שהוא עסק בתחלת, אמרנו לדבר גם עם הרב מנחם בורשטיין, אבל הגענו גם לברסלב, וחזי ברסלב לובשים על בגדיהם את התחלת של על הציצית. אז אנחנו רוצים לדבר עם הרב מנחם בורשטיין. שלום הרב בורשטיין.
שלום וברכה, ערב טוב לכולם, תעלוך.
ערב טוב וברך. אז כן. רצים לדבר שבוע שעבר על התחלת. לא נשחרר אותך מספר מילים על הצדיק הרב חיים דרוקמן, שאתה היית מתלמידיו. אז כמה מילים על הרב חיים דרוקמן, ואחרי זה נבוא לספר התחלת.
אז אני רוצה לציין דבר מאוד משמעותי, שיום הרב אליהו אמר לי שצריך לאהוב כל אחד בעם ישראל. אז כיוון שהרגשתי כמו בן של הרב אליהו, אז התחצפתי לשאול איך הרב מקיים את זה. אז הוא אמר לי, מה השאלה? אני אוהב בכל לב את הרב דרוקמן. הרב דרוקמן אוהב בכל לב כל יהודי, אז על ידי זה אני מקיים אהבת ישראל.
וואו.
ובאמת זכיתי שהוא היה אצלי בכל החתונות של כל הילדים, בכל הבריתות של כל הילדים, קודם הבריתות, אחר כך החתונות, וכשנולד לי נכד, הוא פתאום הופיע לברית. אמרתי לו, הרב, לא רוצה להטריח, אז הוא אמר לי, מי אתה סבא, מה, אני לא אגיע? אז ברוך השם, והיה עוד קשר, אשתו הרי רופא, אז היה כמה דברים, וקלטו, דוקטור חנה דרוקמן, גם רופאת נשים, אז זה קשר מאוד, גם הקשר עם כל הילדים, עם כל המשפחה, והוא מאוד מאוד בכל עת ובכל שעה, העריך מאוד את העבודה שלנו ודאג, הוא פעם ביקש ממני לבוא ולתת שיעור גם אצלו, ולא יכלתי לסרב. אז כל יום רביעי הייתי נוסע לישיבה, לכולל שלו, ונותן שם שיעור, ואחר כך נכנס אליו רגע, ותמיד הוא כבר ידע דברים מיוחדים שאמרתי בשיעור, כבר מיד דיווחו לו. באמת אישיות מדהימה, ואני מציע לכל אחד שיקח איזה משהו מיוחד באישיותו וימשיך ככה את הדרך.
את אהבת ישראל שלו.
כן, ברור.
ללמוד ממנו, מכל מיני סיפורים ששמעתי מאנשים, על כל מיני סיפורים אישיים, אז רק ללמוד מאהבת ישראל שלו.
כן, באמת, יש לי עוד המון סיפורים, אבל בהזדמנות.
אז אנחנו נעשה, בשלושי שבה אני מקווה לעשות איזושהי תוכנית עליו, ואז נדבר גם אז. אז בוא נעבור לתחלת. התחלת, אני אמרתי
כן, בהקדמה. כן, אז אבא שלי אמר לי, אבא שלי הרי עבר את מיר ואת כל השואה, היה בשנחאי, הוא אמר לי, תתעסק עם דברים שאבותיך חלמו עליהם ולא... אז לכן יש לי כמה דברים במצוות התלויות בארץ, וכמה בניינים, בנייני המקדש. אמנם אני מקפיד לא לעלות להר הבית, אבל אני עושה את כל המאמצים שילמדו את כל העניין. השבוע יצא לי לבקר באזור הצפון את הפרות האדומות, לבדוק מה מצבם, וככה כל הדברים, את כלי המקדש שחיפשנו. ובין היתר... את הקטורת כמובן, ועכשיו אם תוכלו לעזור לי, אני אוסף מסורות של שירת הלוויים, יש לתוניזאים, לג'רבאים, ולעוד כמה יש מסורות מאוד מעניינות, על שירים שהיו במקדש, אז אני אשמח גם את זה לקבל. בין היתר עסקנו בנושא הזה של התחלת, כי התחלת זה גם... גם קשור למקדש וגם קשור לפתיל התחלת במצוות, ואנחנו צריכים לדעת, איך אמר לי אחד הרבנים, תחלת זה כמו הגאולה, זה יבוא מלמטה. אם כל עם ישראל או חלק גדול מעם ישראל ילך עם התחלת, אז, ובאמת הראשון שעסק בעניין ככה בצורה מעשית זה האדמו"ר מרדזין, שהייתה אצלו תוכנית כל כך יפה, והוא אמר, שהוא חיפש את התחילזון של התחלת, והיה במוזיאון התת ימי באיטליה, וניסה לראות איזה חלזונות קיימים, וכך הוא למד את כל העניין בצורה מאוד חשובה, ואז הוא החליט שמדובר בדיונון. אחר כך היה על זה הרבה דיונון, מה שנקרא דגדיו, שיש לו צבע מיוחד שהוא זורק על מי שמנסה לבלוע אותו, ואז הוא זה מטשטש את העסק. אז כמובן, אז יש על זה כל מיני מחלוקות, ופעם אמרתי את זה לרב אליהו, הראיתי לו את כל ה... אמר, לא, תגיד שזה מעיף צבע, וגם על הסגולית שהיא מעיפה צבע, אז כל אחד שמקבל את זה מתשטש, והוא לא יודע אם זה שיטת רדין או שיטת הרב הרצוג או דברים אחרים, אבל הרבה שנים קיבלו את שיטתו של האדמור מרדין. היום יש כבר כיוונים אחרים, אפילו שהרב ישראל אריאל אמר לי, בעצם צריך מעולם החי, לא משנה את זה, אבל לא משנה. האדמור מרדין עשה עם הדיונון וחסידי ברסלב, שמצפים לגאולה, אחד הדברים שמאוד מקפידים זה הנושא הזה של ללכת עם, עם התחלת של האדמור מרדין. יש ויכוח, יש חסידי ברסלב שולחים פתיל אחד, יש כאלו שולחים ארבעה פתילים, זה תלוי בגישות השונות, מה, גם מה זה בדיוק ראיתם אותו, אבל בכל אופן, האדמור מרדין נתן, לא משנה מה יצא למייסי, אבל נתן חיות אדירה לעניין הזה. ואחד הדברים שהיה, שהוא לימד כמה וכמה לפני השואה, כבר הנכד שלו לימד כמה וכמה אנשים את איך עושים את התחילת מהדיונון, וכמו שקרה בשואה כולם נצפו, ואז ערך ראש עיריית ירושלים, שרגאי, שהיה ככה שייך לרזין, וניסה לחדש את התחילת, והוא בא וחיפש, זאת אומרת, הוא בא ומצא את חילזון, והוא למד איך צובעים מחדש מחילזון הדיונון, וכך עושים חסידי רזין עד היום הזה.
יש גם מפעל שנמצא במישור אדומים או משהו כזה.
כן, אז המפעל התחלת הזה תובע את שיטתו. הרב הרצוג שאל את המדענים בזמנו, והם אמרו לו שאולי זה הסגולית, חילזון אחר, או יותר היה הגיוני חילזון של ארגמון כקוצים. ושם בעצם עושים את הצביעה בדבר הזה, וזה מחלוקת גדולה מאוד. איך אמר לי ראש הישיבה הרב שפירה, שהכי הרבה שאלות בעולם שאלו אותו על התחלת ועל עלייה להר הבית, ושאלו אותו הרבה שאלות. אז עכשיו אני מאוד רוצה שילכו עם תחלת, כי כנראה זה יבוא מלמטה, כך הבנתי מהרב אליהו, שאם, אז הוא אמר שזה תלוי בגאולה. בקיצור, אז מה שעשיתי, כתבנו את הספר הזה, ואני אומר לאנשים, כשזה מחלוקת דיילים, אתה לא יכול להכריע לבד. אז מה שאני, אני הלכתי לשלמה זמין אוירבך, והבאתי לו את כל החלזונות, ושאלתי אותו אם צריך עוד משהו כדי זה, אז הוא אמר לי, לא, יש הכל. אז, אבל הוא אמר, אתה יודע, בירושלים זה לא פשוט, עד שיחדשו את זה. אמרתי לו, הרב ואני, ללכת עם תחלת? אז הוא אמר, אם אתה חושב שזה זה, אין בעיה. אבל שתדע לך, כיוון שאתה עושה את בפסיקה, אז ברגע שאתה הולך עם, עם צבע מסוים, זה אתה פוסק כך. אמרתי לו, הרב, אני... אז הייתי בן 20 ואמרתי לו, הרב, אני צעיר, לא לפסוק בכאלו דברים. אז הוא אמר לי, טוב, אז שכולם ילכו עם תחלת ואתה לא. ומי שבודק בציציותיי, זה מה שאני עושה, ואני רק רוצה להוסיף עוד מילה אחרונה.
כן.
שמה שאני אומר לכולם, קחו את הספר, תקראו את זה, מוכן לשלוח את זה מי שרוצה, אבל מה? לשאול אחר כך את האבא. אם הוא מוכן, ולשאול פוסק גדול שיגיד ללכת עם תחילת, לא להחליט כאלו דברים לבד. זהו, וזה כבודו של האדמור מרזין, שהוא היה מחדש בדור הגאולה, מחדש בנושא הזה. ותודה אז, רבה.
אז מי שרוצה ללמוד, אמרתי זה גם בפתיח, מי שרוצה לדעת על התחילת, איפה, כמה, מי, מה, פשוט צריך לחוש את הספר. או שיגיע אליך לקבל את הספר.
יש פטנטים, כן, אפשר גם לשלוח להם באימייל את הספר. העיקר מי שאומר שהוא ילמד את הנושא והגעת לפוסק, כדי ללכת עם תחלת לפוסק גדול, אז בזמנו שלחתי לרב זלמן נחמיה גולדברג, היום יש עוד, יש בארצות הברית כמה פוסקים, יש את הרב ליאור, יש עוד פוסקים שאומרים, ולשאול פוסק ואז ללכת. אז אני מוכן לעזור בכל הנושא הזה, מה שיותר, ובשמחה רבה. ושוב, שבח על התוכניות היפות שלך.
תודה רבה, רב מנחם בורשטיין, וניפגש רק בשמחות.
אמן, בשמחות שמחות, תודה.
אמן, תודה רבה, להתראות. מצוות רבנו זה השמחה. תמיד להיות שמחים, נשמע את פרידריך סולזיין, שיר של חסידי ברסלב.
Thank you.
מישה בינשטוק הוא החזן המיתולוגי של חסידי ברסלב, גם פה בארץ וגם באומן. הוא המשפיעים המפורסמים בברסלב, הוא אפשר לומר שהוא מתיקי השמועה, איש מפני איש, עד רבינו רב נתן מברסלב. והוא התפרסם הרבה על שהוא קיבל את המסורת, מסורת התורה, מפי זקני חסידי ברסלב, בעיקר מרב לוי יצחוק בנדר. אני יש לי כאן מספר הקלטות משיחות שהרב מוישה בינשטוק מדבר עם הרב בנדר בדרך למירון או בכל מיני דרכים אחרות. הוא פשוט עבר בעיקר אצל רב לוי יצחוק בנדר ושמע ממנו ולמד ממנו את כל התורה של ברסלב. שלום עליכם הרב מוישה בינשטוק.
שלום וברכה. את כל התורה של ברסלב אי אפשר ללמוד.
ברוך. כשאנחנו מדברים על הרב ויצחוק בנדר, אז אפשר לומר ממש את רוב תורת ברסלב, שמעת ולמדת ממנו. אז בואו תכניס אותנו קצת לאווירה או לדבר הזה של בנתן מברסלב. מאיפה הוא מגיע ואיך מתחברת אליו התורה?
כן, אז מחר והשקעת את רב ויצחוק, אני רק רוצה להקדים מילה אחת. כן. שאני מרגיש באמת זכות שנפלה לי מהשמיים לזכות לשרת את רב ויצחוק במשך 20 שנה מתפשין למד עד יציאת נשמתו בחפת בתמוז תשמ"ט. הוא למעשה, בברסלב לא אוהבים להגיד את זה בכל רם, אבל הוא למעשה הפה החמישי של רבי נחמן. כלומר, הוא קיבל מרבו רבי אברהם ברבי נחמן, שהיה גאון וקדוש ומקובל ואיש האלוקים ממש, ועל מחבר ספר ביור הליקוטים, שזה הספר, כמו רב חיים על הרמב״ם, אז ביור הליקוטים על ליקוטים מרן, ורבי אברהם ברבי נחמן קיבל מאביו רבי נחמן קוצ'ינר, שהיה התלמיד הגדול של רבי נתן, זל, הוא היה ממש, שהיה מעתיק השמועה, רבי נתן קיבל מרבי נחמן כמובן, כידוע. אז רבי נתן למעשה מגיע מרגע ליטאי ומתנגדים גדולים לברסלב חמיב, שנקרא דוביצי אוירבך, הדוביצי הגדול, והרב זורים רחבים באוקראינה, בעיקר בזור מולוב, נמירוב.
בעיקר נמירוב.
גם מולוב, הוא היה הרב שגם במולוב. והוא בחר את רבי נתן לחתן בגיל 12.5 נדמה לי, והוא אמר, הציעו לי בעלי כישרונות גדולים יותר, לא שרב נתן בעל כישרון קטן, הענק בכישרון שלו, אבל אמר, אבל ראיתי שיש לו, אמר ביידיש, ברייטה פלייטס, כתפיים רחבות, הנכס שהוא אמר, ויד שכמו לסבול, כלומר, אפשר להתין עליו, אפשר להעמיס עליו, על רבי נתן. ואכן אנחנו חייבים ממש המון תודה לרבי נתן, שמלא הוא הייתה נשכחת כל תורת ברסלב המקורית, כמו שרבי נחמן בעצמו אמר, אם מלא רבי נתן לא נשאר הבלט לשם, דף של שמות, כלומר אפילו דף קרוע של התורה שבעל פה לא נשאר, בפרט שגם את התורה שבכתב הוא זה שדאג להדפיס ולהעתיק ולשום מהכל. אז למעשה אנחנו כולנו מרגישים חובה גדולה להודות לרבי נתן, שבזכותו ברסלב ממשיכה, הוא זה שהתעקש לומר שרבי נחמן הוא הרבי, הוא היה הרבי והוא ממשיך להיות הרבי, הוא הבין את זה משיחות שזה לא שפתאום חלמו, בוא נחליט רבי נחמן חי. רבי נחמן נפטר וקברו אותו, אף אחד לא אמר שהוא חי בגוף. אבל רוחו חיה בינינו, וזה רבי נתן קבע מסמרות שחסידות ברסלב, בשונה מחסידויות אחרות שהעבירו מאבא לבן או מרב לתלמיד, רבי נחמן צעק תמיד, אני יודע שאני לא הרבי, אני יודע שאני לא הרבי, שהייתה התכנסות גדולה אצלו בשבועות, קראו לזה דגרויס השבועס, שבועות הגדול, שבאו המון 80 אורחים להיירה קטנטונה כמו ברסלב, זה ממש ניכר, והגיע גם התלמיד הראשון של רבי נחמן, בא מארץ ישראל, רב שימלה, שהוא קבור למרגלות האריזה על צפת, הוא בני ביתו, והוא הראשון שיקרא את רבי נחמן ממש ביום חופתו בגיל 13, והוא אמר, אני הרי מבין על גיטרידן, אבל יהודים טובים, יהודים טובים כמו פעם לאדמורים, הגיטריד, שהרי עזבתי את כל הרבס, התקרבתי לילד, הוא התקרב לרבי בגיל הבר מצווה. היין זוג לך חזר, מנו, אני גדור, היום אני אומר לכם שהוא מנהיג גדור. ואנשים התחילו להתלחש, אולי באמת רבי נחמן, רבי נתן הוא הרבי, אז רבי נתן הרגיש בזה, הוא צעק, אני יודע שאני לא הרבי, אני יודע שלא הרבי, רבי היה ונשאר וישאר רבי נחמן. כשאנחנו אומרים הרבי, אנחנו לא מדברים עכשיו שמחפשים להתעז איתו, אם לעשות ניתוח או לסגור שידוך או לסגור איזה עסקה. מדברים על הרבי שעושה תיקונים מוכניים, כמו שמופיע, כמו שכל הליקודי מוהר"ן, הוא כל כולו עוסק בתיקוני הנפש, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה, וזה קבע רבי נתן, שרבי נחמן ממשיך לעשות את אותם התיקונים שעשה בחייו, כמו שרבי נתן חוזר את זה במכתבים, הלוך ושוב, ככוחו אז, כן ככוחו אתה, ביתר שאת, ביתר עוז. אז ככל שהוא עולה למעלה בעולמות עליונים, כך הוא יורד יותר ויותר נמוך אלינו, לאנשים היהודים יותר. ולא צריך להיות גאון גדול, מספיק להגיע פעם אחת בערב ראש שנה, לראות מה שקורה באומן, את כל גווני הקשת, יכול לעמוד חסיד ספמר עם גביים לבנות, ולידו בחור עם קוקו וגומיה מאחורה, ומורים את תיקון הכללי באותו השתפרות הנפש.
גם לראות, לראות גם את מגוון הספרים שיצאו, מליקוטי הלכות, ליקוטי עצות, ועלים לתרופה, חיים מעורב שפחה.
רבי נתן, המפעל הגאוני של רבי נתן זה ליקוטי הלכות על הליקוטי מוהר"ן. כלומר, ליקוטי מוהר"ן זה לדעתי הקטן ולדעת רבים הוא הספר הכי קשה כמעט בעולם שקיים. וזאת למה? רבי נחמן יש לו שפה חדשה לגמרי. זה לא השפה של מילים בשירות ולא שפה של מקובלים, למרות שהוא מזכיר לפעמים באופן גלוי את הקבלה, אבל הוא עוד יותר מסתיר את הקבלה. ויש לו כמו עכשיו בחנוכה, שעסקנו בעניין של שמונה דימי החנוכה, רבי נחמן תורה ב' וחלק ב' מבאר שצריך להעיר את שלושת קווי האמת בריבוע הדיבור. זה מין שפה חדשה לגמרי, עד שרבי נתן מראה לנו שלושת קווי האמת, זה שלושת האבות, אברהם יצחק ויעקב, או חסד גבורה תפארת, ריבוע הדיבור זה ארבעת האימהות, או נצח עוד יסוד מלכות. קיצור, רבי נתן באופן יוצא דופן, בלכות ההלכות, הלכות כלי בהמה וחיה, הלכת ד' מראה בלכות ההלכות איך שרבי נחמן לקח את כל כוונות האריזל על חנוכה, וקרא לזה בשמות אחרים, כדוגמת המסילת בשרים שאומרים שהוא כולו איזה קבלה, והכל ביש את זה בענייני מוסר. אז את המסלת שרים אפשר לקרוא, כמובן הוא עמוק מאוד וכל מילה מדויקת, כמו שידוע, כמו שהגון מבין לאמר. רבי נחמן פשוט לא מבין את השפה. רבי נחמן אמר שאף אחד לא יכול להגיד פשט בספר שלו, בתורה שלו, רק מי שיודע ללכת הלוך וחזור. זה ממש ביידיש, זה נקרא גיבין נגן שלוסן, זה קלוע ושזור, ממש עיגול בתוך עיגול, ודגל רבי נתן, ומי שממש הוציא את זה להורה, זה הגאון הגדול שהזכרתי, רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה שמש בזה כנסת ניסנבק במשך 20 שנה, מנון ד' תף, ריש נון ד' עד תף ריש עין ד', כל שנה הוא נסע לאומה לראש השנה, היה יהודי מבתי הונגרים, סבא של לוינסון, שנתן לו נפוליון זהב, והוא נתקע שם באמת, נסע עם העונייה האחרונה שהגיעה לאוקראינה, רוסיה, ובשל קרדונר, נסע עם העונייה הזאת לארץ ישראל, הוא לא חזר לאומן, הוא לא חזר לארץ ישראל, הוא קבור באמת באומן. אז הוא מוציא מהליקוטי הלכות, שלכאורה נראה ספר של דרשות יותר, כלומר רבי נתן יש לו מפעל גאוני, הוא לוקח הלכה בשולחן ערוך, ומראה על פי היסודו של רבי נחמן, איך כל הלכה והלכה, שנראה שבכלל לא קשורה אלינו, כמו שעל פרה אדומה נאמר, אז ראש מקבל שכר, למשל הלכות ביצים, רבי נתן יכול לקחת הלכה בשולחן ערוך, שמלמדת אותנו מה הסימן של ביצה כשרה, שצד אחד קד וצד אחד חד, עם שניהם חדים או שניהם קדים, הגלגלים, שניהם לא כשרים, וזה לא מספיק, צריך גם מסורת על האימא של, של אותה ביצה, על התרנגולת, על הרוף. רבי נתן יש לו ארבע מלאכים שונים, להסביר מה הרעיון המוסרי שאפשר ללמוד מההלכה הזאת, שיהודי צריך להיות קד, כלומר ענב ושפל ורח, מצד שני צריך להיות חד. שניהם חדים, אם הוא חד, גם עדי במדרש, גם בבית הוא משתולל וגם בחוץ הוא מבהיר, הוא טרף. אם הוא רח, הוא ענב ושפל בבית ואת המדרש, אבל גם בחוץ, אם צריך לבנות מקווה, צריך לפעול, צריך לבנות תלמוד תורה, צריך לייצא, צריך לפעמים למחות, לא, לא, כבודו יצא, כבודו ילך. זאת אומרת, הוא רך בשני הצדים, טרף.
כן.
צריך להיות קעד וחד, רך, ומה שנקרא דוד המלך, עדינו העצבי, שיצא למלחמה היה קשה כעץ, ובבית המדרש היה עדין כתולעת. אז צריך מסורת על התרנגולת, לדעת מתי להיות רך, ומתי להיות קשה, שלא יהפוך את היוצרות, שלא יהיה בבית המדרש קשה, בבית קשה, וברחוב הוא יהיה רך. אז זה סוג הלכה אחת, אחרי זה יש לו גמרא, תפילה, גמרא זה חד, צריך להיות מאוד חד ומודע לכל מה שאתה אומר, ואת ההבדלים הדקיקים בין דבר לדבר, זה נקרא למדן. והשני שבא להתפלל, צריך להיות חך, תפילה נעניקייה הטוב, השתפקות הנפש וכו'. וככה יש לו חבדה לספרי התנך, או לתורה שבעל פה. זו דוגמה קטנטונת, ככה כל הליקודי הלכות, זה ממש מפעל ענק שהעולם עדיין לא זכה לטעום מהיופי ומהפאר ועל החיזוקים העצומים, זה ממש בלול, גם אם אמר לי פעם, קרוב שלי היה בנקוד של אשתו, בדודה של אמא שלי, רב שלום שפירה היה משגיח בבני ברק בישיבה הספרדית, אור התורה. התלמיד של חסד לוינשטיין, הוא היה ידיד, תלמיד חכם עצום, אז אמר לי, מה בילה לרעיין? אומר, אך פרוקים פון מחשובה, אך צפורים, שמונה כרכים של מחשבה, הוא אמר על רבי נתן. וזה מפעל עצום, ובתוך כל זה יש לו את החיזוקים העצומים שרבי נחמן אמר לו, איך שאתה מגיע לדבר לחיזוק או לאמונה, אל תקמצן, אל תקמצן, שחלב ונשדפן, אל תקמצן על הדיו, על העת, דובע שהיה בזמנם. זאת אומרת, תכתוב, תאריך, תתפשט, לכן רבי נתן מעריך הרבה פעמים, שכמעט אין אדם שיכול להתחמק מהחיזוקים שלו.
דיברתי מקודם עם אלו שעוסקים בעוז והדר, שיוציאו עד עכשיו 5 כרכים של ליקוטי הלכות. שאלתי, כמה ספרים עוד יהיו? אומר, הלוואי ואינו יודעים. אנחנו לא יודעים את הסוף של זה.
מה אתה אומר? אה, לא יודעת. אז אני שומע פעם ראשונה שעוז והדר מוצאים ליקוטי הלכות.
כן, כן, משהו מפואר מאוד. עד היום יצא 5 כרכים, זאת אומרת, היום יצא כרך 5, ועיינתי את הרב דרינגר, ואז הוא אמר לי, אנחנו לא יודעים את הסוף, לא יודעים מתי זה ייגמר, זה ענק.
מעשה תורת ברסלב היא קרקע בתולה עדיין. הבנתי מה, אמנם התקרבו, אמנם האנשים היותר עמך, היותר עוסקים בתורת ברסלב לתארנו הרב, עדיין זה לא חדר לאנשים, כמובן בעלי המוח, בני התורה, בני הישיבות, או המוחות החריפים של החסידות, אבל... אלא שבאה ברסקב תמיד יותר התכנסו בפני עצמם, עסוקים בעבודת השם, והקירוב הוא גם כן היה קירוב חיצוני יותר. למייס, זה מה שאנחנו עושים, בשביל פתחנו כולל גם כן, ברוך השם, אצלי בבית, תחת הבית, כולל של חקר לקוטי מרן, פשוט ללמוד כל תורה ותורה, מהי הטכניקה, בבקשה לא לעובר, גבעת המסתר, בירושלים.
כן.
עשינו כל הוראה בבוקר, ואחרי צהריים כולל לקוטי מרן בעיון, פשוט מה הטכניקה של כל תורה ותורה, מהו המסר, מהי הבשורה. יש עוד דבר מאוד מעניין, שרבי אברהם ורבי נחמן ביובה הגדולים, הוא ממש, יש לו 18 כללים איך להזיק את הספר לקוטי מרן ביד בכלל. אחד מכללי היסוד שלו זה מיני ובי, כלומר, כל תורה הוא מרשם בפני עצמו, לא מערבים מרשמים. מה שנקרא באנגלית, don't mix prescription. אל תערבב, אלא שיהיה לך ריאקציה שמה. כל תורה היא מרשם בפני עצמו, כל תורה יש לה רעיון חדש שעוד לא היה בעולם. כמו שרבי נחמן אמר, הספר שלי הוא ישן, שכולו חדש, חדש, שכולו ישן. אז צריך למצוא בכל תורה, לא מספיק שאני תפוס סעיף, אם תפוס סעיף, אז תגיד לי גם כתוב בחב"ד, כתוב בספרים אחרים. כל תורה זה רעיון חדש שעוד לא נאמר בכלל. והכל נראה כאילו מושתת על הקבלה ועל האריזל ועל הזוהר, אבל מה יש, יש פה עריגה מדהימה, שצריך מוח גאוני כדי להבין את העמקות שיש בליקוטי מוהר"ן ולמצוא ממש ללכת הלוך בחזור, הלוך בחזור. ואמר לי בזמנו רב פייבל, אתה זוכר אותו, רב פייבל לבל שהאילוי גדול,
בטח,
בן שרב יוינה, הוא למעשה, הוא התחיל, הוא הפיץ, ואחריו יבדל חיים ארוכים הגאון החסיד רב מוישה קרמר. אז רב מוישה, אז רב פייבל, הוא טען כל הליקוטי מרן זה מידי ובי, כי פינינג שלוסן, נסעתי איתו לפני יותר ב-50 שנה, מבני ברק לירושלים, דיברנו על תורה ב', התורה השנייה של ליקוטי מרן, כל הדרך באוטובוס מירושלים, מבני ברק לירושלים, הוא לא הסית, לא עבר לשום נושא אחר. רק הראה לי כל פסוק וכל דמות שמופיעה בליקוטי מרן, קשורה לכל הדברים שנמצאים, הרי אני מדבר על המשיח, אז כל הדברים... כל התנאים שנדרשים לדבר הזה, מה הרי בכל זה תפילה בחינת חותם, התפילה שרק שאנחנו ממש למשך תתקנו ולגדולי גדולי הצדיקים או לחנה, שכמעט ריח חותם, לכן לומדים מדיני תפילה מחנה ותתפלל חנה על השם, מה זה על השם, אל השם. מה השנת זה כמו אומרת שהיא תיחת דברים כתה למעלה, אבל מה אין מקרא יותר מזה פשוטו, מה זה על השם. חנה זכתה להגיע למעלה מיקוד שבריך, הוא הגיע לבינה, הגיע לחב"ד, אז עם קבלת ילדים. זו התפילה המיוחדת שיש רק המשיח, עיקר כלזונו של המשיח, הוא תפילה שבחינת חותם. התפילה הרגילה שייך לכל יהודי, וגם כלי נשק בחרבי וקשתי. אבל תפילה בבחינת חותם, זה תפילה, זה גמד כסד, עם אבריה חנד, עם אבריה חן. זו התפילה המיוחדת. מה המיוחד בתפילה הזאת, שיהודי, כמעט אדם, ילוד אישה לא יכול להגיע לזה. להיות ולא להיות באותו השנייה ממש. להיות מנשי ואפרים, תתר בירסצח, הבעיה והקי. אני כן ואני לא. הרב טוען שאתה צריך להגיע, משיח יגיע לסוג תפילה כזאת שהיא בחינת חותם. זה כמעט חסה גם. בחותם הרב מביא ראיות לזה, ורחוב בירת השם, ובעל החותם מתבקש, וגם הרב טייניש, ועוד ועוד.
רבי נחמן, יש לו רעיון חדש שלא נאמר, שאדם באותה השנייה צריך להיות בו התחלתי ללמוד אקי, אני רוצה להיות. אם אני רוצה להיות, זאת אומרת שאני רב חיים קנבסקי ולא התחלתי עדיין לקעת בתורה. ומצד שני, הוויה, יש לי אפיים, איפן, יש לי הכל. מי יכול להגיד את זה? בן פורט, יויסף. הרב אומר שפורט זה המילואים של ארבע מילואים של שם הוויה ושלוש מילואים של שם אקי, שזה ד' וג', שזה ד', ולכן הצדיק נקרא ד', זה הולך אפשר לדרוש את זה ממש שעות על גבי שעות. אז רבי נחמן הוריד לעולם סוג תפילה שעוד לא דיברו עליה. באותה השנייה שאני הכי שבור בעולם, ואני באמת הכי שבור בעולם, בתור השנייה אני גם הכי שמח בעולם, הרי זה בטל, אני רק מוסקל דופן, כאילו, ביצוע אישיות, אז זה סתרי. משיח יהיה לו את השלמות התפילה הזאת. להגיע לשלמות התפילה הזאת, צריך להיות קדוש ותאור כמו יוסף. לכן אמרתי, אחותם, אכן, תחנה. אומר לי, יש לך אחד החנותים, יש לך ריח של תפילה שבחינת חותם, שגמרתי, אכן, סימן שטהרה יש בך, הקדוש בקדושת הברית. לכן רבי נחמן, הוא אחד הדברים הגדולים שלו, זה הנושא של קדושה וטהרה של קדושת הברית. שרק אדם כזה יכול להגיע להלל והודעה, וקדושים בכל יום הללו חסל, בקר קדושים תתעלל, הללויה עבדי השם, השפת אמת גם בפרשת ויש, אבל אנחנו כאן מדבר על זה. שלהודות ולהלל רק יכול להיות יושב, מישהו קדוש ותאור בתכלית. זה אחד היסודות הגדולים של רבי נחמן הנושא, שהבדלה שעליה הוא דיבר המון.
אז כל נושא התפילות גם נמצא בליקוטי התפילות, נכון?
בבקשה?
אני אומר, כל נושא התפילות בכלל נמצא בליקוטי תפילות.
או, אז רבי נתן כותב לבן שלו, רבי יצחק, במכתבים, שאני מקווה שאתה תאמר את התפילות שלי, מלבד מה שאתה דבר בינך לבין כולך, כלומר, אתה תייצר תפילות, את ההתבודדות, את התפילה האישית שלך. כלומר, ליקוטי תפילות הוא לא תחליף להתבודדות. התפילות הייתה, היו התפילות שרבי נתן עשה פרלל, כלומר מקביל לכל תורה ותורה בלקודי מורן. עד תורה 70 יש תפילה מקבילה לכל תורה. מ-70 זה כבר לא כל כך לפי הסדר. אז זה החידוש הגדול שרבי נתן קיבל מרבי נחמן לעשות מתורות תפילות. זה אומר שנעשים את זה שעשויים שלא נבראו בעולם. אז רבי נתן הוא הכיל לנו את כל הדברים האלה. הגדול ברבי נחמן, ברבי נתן, שהוא היה גם המתפלל הגדול, גם המחדש הגדול, גם המדפיס, גם המקרב, גם מי שכתב מכתבים, גם שבנה את הקלויס באומן, הוא בסך הכל נפטר בגיל 65, לא מדבר על רבי נחמן, שהוא נפטר בגיל 38, אז שאין לנו מושג בו בכלל, כן, הוא אריד על זה וכדומה. אבל רבי נתן, שהוא היה איש השטח, מצד אחד, כל כולו ברוכניאס, הרב מצ'רין כותב עליו, שמי שראה אותו להתפלל, חשבה שהוא רק עושה את זה תפילות. התהילים שלו, הליקודי תפילות שהוא כתב, המכתבים שהוא כותב, הבן של רבי יצחק כותב, אבא, לא ראיתי עוד אחד שקיים מצוות ושיננתם לבניך כמוך, שהוא דואג לכל בן ובן מרחוק, כל המסעות שלו הוא כותב מכתבים, זרקו אותו לבית סוהר בגלל השאלות של מתנגדים, הוא כותב, זה חידשתי בבית הסוהר. ממש זכה להעמיד את עצמו
גם הנסיעות שלו לארץ ישראל הן מעניינות, בשפחי הרן, בשיחות הרן.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. בכלל,
ימי מורנת.
ימי מורנת, וגם התיאור שלו זה הפתירה של הרב. התיאור שהם רואים בעולם, איך תלמיד על כל תזוזה של רבי נחמן, הוא מבין למה זה מרמז, וההסתכלות של רבי נחמן שמסתכל עליו. הנסיעות שלו לארץ ישראל במשירות נפש, וההתקרבות שלו לרבי נחמן במשירות נפש. הוא היה צריך לשבור, הוא כותב על עצמו, למרות שאני חלש מאוד, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות לשבור דלתות נחושת וחומות ברזל, משהו כזה, במכתבים. הוא עמד נגד כל העולם. הוא היה ממש תחת אינתיפאדה. פעם אחת היה בראש השנה, רבי נתן הלך עם קסקט, גם בשבתות וחגים. היה קסקט מבד יותר טוב, מפאווה. אבל היה את השטריים של רבי נחמן בבית חיקו. ופעם אחת הוא רואה שאנשים אחרי תפילת מוסף ורשתנה לא יוצאים בבית הכנסת. שאל מה קרה? אמרו לו, יש אינתיפאדה, זורקים אבנים. אז הוא לבש את השריים של רבי נחמן, יצא החוצה וכולם ברחו. מבחינה של ראו כי שם השם נקרא לך, יראו ממך. אבל משהו סבל, מי שמכיר את ההיסטוריה קצת מהתלאות, משהו סבל, מתפקוף צדיקה, 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 עד שזה נרגע קצת. סבל סבל שאי אפשר לתאר, שיהודים שלנו, חסידים, הכניס אותו לבית סוהר, ועל מה ולמה? יש את הסיפור הידוע, שהוא חיתן את הבן שלו, ואז היה מקובל שהמשפחה של הכלה והמשפחה של החתן נפגשים באמצע הדרך, מקבלים פנים, עם האלה שהתנגדו לברסלב, לא יודע להם, זה כאילו אמבוש, הכינו לשם מלכודת, ואיכשהו הגיעו שם לאיזה צומת, אז עכשיו התחיל מטר של אבנים, רבי נתן קפץ מהגלה, ובינתיים התלמידים שלו גירשו את המחבלים האלה. בקיצור, עכשיו מחפשים את רבי נתן, איפה הוא? הבינו שגם הוא ניצל את ההזדמנות, יצא אל היער להתבודד, ואז שמעו אותו שאומר ריבונו של עולם, גם היהודים הכי ירודים בעולם שמחתנים את הבנים שלהם לא מקבלים כזאת קבלת פנים. נשכב עשר טרגר, לא שואב מים, לא סנדלה, לא נפח, לא אנשים שזה... לא מעריכים אותם. גם הם לא מקבלים, ואני למה קיבלתי כזאת קבלת פנים? רק בגלל שאני מקורב לרבד, רוצה להפיץ את דעתו שלהם.
אז את שאר הסיפורים על רב נתן, יש בספר של הרב קרמר שהוציא, באש ובמים?
באש ובמים,
כן. באש ובמים,
הוא הספר. אז רבי נתן אמר, שמעו אותו שהוא שר, הוא שר ביידיש, בניגון של אשת חייל, ראו אותו ביער, עם זה הוא היה עסוק.
אתה מכיר את השיר הזה גם בעברית? אתה מכיר את השיר הזה גם בעברית?
כן, ניקח גלועתנו ותפארתנו, עושה את שמשיח... יגיע, משהו כזה,
דעתנו. דולתנו וטיפתנו.
יכול להיות, לא בעיה, תגיד
לי, שמעתי דבר מקור. אז אני אומר, הספרי, כן.
איך? רבי נתן עבר עליו, מה שעבר עליו, היה תקופה שנשארו רק חמישה תלמידים בכל העולם, גלויים, חמישה תלמידים שברסלב. אתה שם את זה, אמרו ל-50 אלף שמגיעים לראש שנה לאומן, זה לא יאומן.
כן.
זה מהפכה, אין זה אח ורע, אמר לי הרבי מאושרוב, זה חצתיק לברכה, הייתי מקורב עליו, הייתי מבחור. סיפרתי לו שאני מתחיל ללמוד ליקוד המרן, כי למדתי מבחור. אז הוא אומר לי ביידיש, די וייס ושתק לי כתם הרען, מלד הישת חיילק בדצוואי בחיילק, אתה יודע מה מונח בליקודי מרן, כאילו אתה צוציק, הייתי בן 18 בערך. אומר לי, כאילו, אתה יודע מה זה לקודי מרן, מלך חלק ראשון, אבל חלק שני, אני חושב פשוט טועה. חלק ראשון זה החלק העיקרי של לקודי מרן, הדומיננטי. החלק השני, הוא קטן יותר, אבל הוא צדק ולא אני. החלק השני זה מערכות, 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 זה תורות ארוכות של רבי נחמן אמר, לפני שהוא נפטר, בשלושת השנים האחרונות, שהוא חי בנס גמור, היה לו שחפת, החולה מסוכן, היה מקיס ספלי דם, אמר לי, חבר של רבי יוסף ספיר, היה מקובל גדול. המומחה של הרמח"ל, אז אמר לי, אתה מתאר לעצמך יהודי, רבי נחמן, שבועיים לפני שהוא נפטר, מקיא שפלים של דם, ולא מפסיק לדבר 4.5 שעות, והוציא את תורה אחרי את התורה. אבל הוא מצא שם 170 נושאים, בתורה 4.5 דפים. מה שנקרא, כל כך קומפליקטד, כל כך מורכב, ומורכב, ומורכב. אמר לי, כתבתי על זה 100 דפים, אבל רק ראשי פרקים, אתה בכך לא תביא, ביקשתי שיתן. אז מי זה שהוציא לאור את הדברים האלה? זה הכל רבי נתן.
נכון.
לכן אמרו בדרך מליצה, ולא נתן למות רגלינו, אם לא רבי נתן, אז היינו מתמוטטים, לא היה לנו כלום מברסת. והוא סבל בעיקר רק מסיבה אחת.
והזכרנו בהתחלה...
זאת אומרת שרבי נתן ממשיך.
כי הזכרנו בהתחלה גם את רבי יצחק מנדל, ש... היה רבך ושיח ספי קודש של ברסלב, יש שם שיחות וסיפורים ולתולדות חיי רב נחמן שקודש.
קרה נס, קרה נס, הקדוש ברוך הוא הכניס לי שיגעון לראש, התחיל להקליט. הסתובבתי עם טייפ סלילים קטן, עוד לפני הקסטות, והסתובבתי פשוט עם מיקרופון, ואנשים הסתכלו עליי, זקנים, רבי שלי בליפו, חצתי כמבחה. לא ידע להגיד את המילה טייפ ריקורדר, אז הוא קרא לזה טנדה ורנדה, כאילו, זה הבגל של הבגל של הגמרים. הוא אומר לי, ופאבק זה טנדה ורנדה, מה אתה עושה עם מה אתה... אוכיל גרינבלד, זיכרונו לברכה. אמר לי, ופאבק זה טרומפה, קבליצוק לא ידע מה זה טייפ בכלל. היינו נוסעים למירון 4 שעות הלוך, 4 שעות חזור, 4 פעמים בשנה, ראש חודש אלול, ראש חודש ניסן, ל"ג בעומר ושבת חנוכה. עשינו לו קליפסים על המעיל. וככה הקלטנו אותו מזה, יש היום 2,000 קסטות, תאר לך שיצא יצאו כבר 6 ספרים ביידיש, טעם סקיינים, וכבר בעברית 2 כרכים, מ-100 קסטות. תאר לך מה יצא מ-4 קלטות של רבי ליצור, וזה התורה שבעל פה. כן, רבי ליצור שואל אותנו פעם אחת בדרך ככה בביקה, הוא שואל אותי, בוסי דורוס, מה זה המיקרופון הזה? מה זה הדבר הזה? אמרתי, זה מיקרופון, שאלתי, מה זה מיקרופון? הוא היה מופשט מהעולם לגמרי. אז אמרתי לו, זה מקליטים אותך, אמרתי, מה זה טייפ רקורדר? אמרתי לו, כל מה שלימדת אותנו עד עכשיו, כל הניקונים, הנוסחאות וכו', מזה הרי קיבלנו את זה. אז הכל מוקלט. אמר לי, אז רואי שפיל לסמוך, תנגן את זה, אני רוצה לשמוע מה. הוא אומר, זה בדיוק ניגון על שאנחנו שרים בערב יום כיפור קודם בבא. בסליחות, בא, תמי, לא איתר, ולא איש, איש, ואיתו. ניגון מרבי יוחם חזן, הרבי של חזנים. אז רואי שפיל מקשיב, מקשיב, אומר לי, פינטה זה ברגיזינגן, ממש ככה שרתי. זאת מימוד. אבל קרנס, שנכנס לנו שיגעון לראש, והיום אני מכה על חץ שלא הסרטתי אותו ולא הקלטנו אותו במחשבים יותר, הרבה יותר טובים. אבל אם כל זה, ברוך השם, אח שרדו עורב, אחרי 50 שנה, מי למד, עד פתיחתו, עד מנטס, הקלטנו אותו, וכל הסיפורים, הדורה שבעל פה רבי יצחק היה ממש אנציקלופדיה מהלכת.
יש כמה סרטים ממנו. בתוך השול, בשוקות, יש כמה סרטים ממנו.
כן, כן, אבל זה אפס, אנחנו היינו צמודים אליו כמעט 24 שעות. הוא היה חייל אמיתי, רב לוי יצחק, 75 שנה, כל לילה חצות, כל בוקר ותיקים, כל חודש גמר את המשניות בעל פה, הוא היה עיוור בסוף ימיו, אנחנו ליווינו אותו, עם הברטנורה. הוא אמר לי, ברוך השם, גמרתי שעת 30 פעם. אבל לא אמרתי, כמו שהוא אומר. למדתי. הוא ידע את השעת כמעט פעל פה. הוא תיקן את לייזר בורשטיין, שהוא למד מתוך הגמרא דרב יצחק עיוור, לא רואה כבר. הוא תיקן אותו מסכת תכלובים דף י"ד, אני זוכר את זה כמו היום. והיה משהו, רב יצחק אומר לו, תמשיך הלאה, הוא הפסיק את הסוגיה, ורב יצחק אומר להמשיך. רב יצחק זכה להיות התלמיד הגדול של רבי אברהם ורבי נחמן, שחותני רב יצחק גלבה. אמר לי שהיה בבית חולים עם רב צבי דקוק. אמר לו, אבא שלי, הראייה קוק, אמר על רבו המלחמש, הוא היה המוח של העולם. זאת אומרת, הבעיות הכי קשות בענייני אגונה, הוא היה פותר איתו כשהנוסע ליפו, דרך יפו, דרך לאומן, אז היה עוצר אצלו, ודיבור הרבה עם רבי נחמן. אז זה היה רבי אברהם ורבי נחמן, והוא בטל אל רבי אבא שלו ואל רבי נחמן, רבי נתן כאף אחד הערה. זה אדם שממש היה גאון הגאונים, רבי אברהם ורבי נחמן. רבי יצחק צריך לשמש אותו בסך הכל שנתיים ורבע, רצו. ואחרי זה המגיע מקיבליץ, מפעם לפעם, כבר לא ככה. הוא לא הפסיק לדבר ממנו 75 שנה. כל החיות, כל החיות שיש לנו, זה מותם שנתיים ואחרי שהוא היה איתו ביחד. וברוך השם שזכינו, הוא הביא, הרב לוי יצחק היה הדמות הברסלבית, אי אפשר להגיד שלמות, אבל מושלמת מבחינת קיום העצות בתכלית, היה אפשר להזיז קיר של 6 מטר ולא להזיז רב ליצוק מהסדרים שלו. הוא היה אומר את אבות שכתוב הקוצקר, הוא אמר את זה בשביל בורם נחמס, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וימכה מנהלים לרגליו, הוא אומר, מנעולים להרגליו, שלסר לזה המרגלים. אל תרסוס מהסדרים הקבועים שלך. לא עשה שום דבר, הלך לישון אחרי ערבית, קם חצות, סדר קיץ, עד הבוקר, הולך לכותל, לשעה, היינו מלווים אותו, שעה התבודדות, חוזר הביתה, אוכל, ישן טיפה, ש3 וחצי דקה גמרא. כל חודש את כל המשניות, כל שבוע את הזוהר, ואת המדרש פרשת השבוע, כל יום שישי, 2 מקרא ואחד תרגום ואחד רש"י, עד חצות היום הוא כבר גמר את זה. היה מדהים עם הסדרים שלו. והוא קיבל מרבותיו.
שווה פעם אחת לעשות תוכנית מיוחדת על רב לוי יצחק. גם לשמוע, גם לשמוע את קולו, יש לי כמה הקלטות של קולו, גם שהוא שר בפורים או בתשעה באב, הוא אומר את ה...
יש את המנחה שלו, ערב ראש השמונה, איזה פחיות. אני הכנסתי לו טייפ רקורדר מתחת למחזור, לפני השקיעה. איזה פחיות של חזרת השעת. לא שומעים את זה כבר היום בכלל.
רבוי שאנחנו צריכים לדבר על זה עוד הרבה בהזדמנויות נוספות.
השם יעזור, עזרת השם, השם כל כך יעזור בישראל.
אמן.
נתן לי את הזכות.
תודה רבה, רבי ישי.
מעט מזער מהמסר של הילולה הגדולה של רבי נתן, זכותו תגן עלינו.
אמן, אמן.
רבי נתן, נפתלי ירד.
תודה רבה, רבי ישי בן ישתוק.
תודה.
בשורות טובות, תודה רבה. בברסלב יש גם מרקודי שמחה, נשמע את אחד מהם. שערים בשעות הבוקר ומקשיבים לרדיו קול חי ולא לתוכניות אחרות חדשות למיניהם, זוכים לשמוע את הרב מיכי יוספי, שהוא הרב מיכי יוספי, אני מכיר את אבא שלו באריכות ימים ושנים, כל המשפחה מסביב, והרב מיכי יוספי מבסס את השיעורים שלו על משנתו ותורתו של רבי נחמן מברסלב. שלום לך הרב מיכי יוספי.
שלום וברכה הרב גלי.
אז בוא נשמע משהו מתורתו של רב נתן. רב נחמן מברסלב, בלי רב נתן לא היה שום דבר. זאת אומרת, רב נתן הדפיס את כל הספרים, הביא את כל התורות שלו, את כל הסיפורים מסביב לחייו של רב נחמן. אז בוא, משהו מתורתו של רב נחמן מברסלב.
אני אגיד לך, אולי לא מתורתו, אני רוצה להגיד לך כמה דברים על גדולתו של רבי נתן. שהייתה שונה משאר התלמידים. לרבי נחמן היו עוד כמה עשרות תלמידים, ומה היה מיוחד ברבי נתן?
כן.
אז קודם כל הוא ישר הבין שהולך להיות פה עניין היסטורי. רוב החברים החזיקו מרבי נחמן צדיק, אבל כמו שיש עוד הרבה אדמו"רים בדורו. ורבי נתן הבין שיש פה עניין שהולך להאיר לדורות עולם. דבר נוסף, ש... רבי נתן היה לו, היה המורה הגדול איך להיות תלמיד. הוא נתן כזה אמון ברבי נחמן שהוא היה ממש מתפלל שהדברים שהוא למד לפני שהוא הכיר אותו לא יתפסו מקום במוחו, שהוא יהיה לגמרי כלי נקי לקבל את משנתו. זה מזכיר את הסיפור על רבי זירה מהתלמוד, שכשהוא עלה לארץ ישראל הוא שם הרבה טעמיות לשכוח את תורת חוץ לארץ. דבר נוסף שגם היה אצל רבי נתן, שהוא כל דבר שרבי נחמן אמר לו, למשל יום אחד רבי נחמן דיבר על העניין הזה לעשות מתורות תפילות. אנחנו הרבה עסוקים בבית המדרש במוח, בשכל, במחשבה, אבל לעתים הלב לא שותף לכל המהלך הזה. התורה היא מהמוח, זה מחשבה, והתפילה כידוע זו עבודה שבלב. אז רבי נחמן אמר שכל דבר שאתם לומדים, תתפללו עליו שתזכו ליישם אותו. וגם אפילו תכתבו עליו תפילה. זאת אומרת, למדת איזה רעיון, שמעת איזה תורה של רבי נחמן, הוא ביקש שלא רק שתחזרו עליה בהיבט העיוני, הלמדני, אלא גם תתפללו על זה. אז רבי נתן, בתמימותו, באמון שלו, החל לכתוב את ליקוטי תפילות, על תורה א' בליקוטי מוהר"ן, כתב תפילה א' וככה, הוא הקיף את מרבית הספר, השאיר לנו את היכולת הזאת ללמוד איך עושים את זה, לעשות מתורות תפילות. עוד דבר שאני רוצה לספר לך על רבי נתן, שהוא סבל מרדיפות לא שגרתיות. אתה יודע שב... תולדות החסידות היו לא מעט מחלוקות, אבל כשרדפו את רבי נתן זה היה אולי אפילו יותר מהדברים שאנחנו מכירים. לא חשוב כרגע מה הסיבות, כי אני רוצה להתמקד בתגובה של רבי נתן, שבאחד ההזדמנויות שהוא נוסע לאיזה שמחה משפחתית, אז המתנגדים שלו עושים לו מערב של אבנים, וכל הנוסעים בעגלה ברחו ליער הסמוך לדרך, וכשהסתיימה המאומה והתוקפים הלכו, אז חזרו כולם וראו שרבי נתן איננו. אז הלכו לחפש אותו ומצאו אותו במדיטציה עמוקה ביער. אגב, המילה מדיטציה תמיד שהיא מודרנית, כן? זה לא מופיע בכתבים הברסלבים המוקדמים. בכל אופן, אז שואלים את רבי נתן איפה היית, אז הוא אמר, הייתי בהתבוננות שאני 50 שנה בקבר. מה הכוונה? שכשבן אדם בימי חייו יש אליו התנגדויות, זה יכול מאוד להחליש אותו. זאת אומרת, הלא טוב יכול להיות שווה בעוצמתו לטוב, אולי אפילו הרבה יותר מזה. עד כדי שבן אדם יכול להיחלש ולהישבר ולוותר על הטוב שבו. עכשיו, מה קורה כשבן אדם נפטר? הדברים שהעיקו עליו, הדברים שציירו אותו, פתאום מאבדים משקל, והטוב מאיר באור יקרות בצורה נצחית. מה קורה 10 שנים אחרי הפטירה? מה קורה 50 שנה אחרי הפטירה? מההתנגדות כמעט לא נותר שום דבר. והטוב שעשית הוא ממש זוהר למרחקים. אז רבי נתן דמיין לעצמו שממתנגדיו לא יישאר מההתנגדות שלהם. אז מי יזכור בכלל שהייתה התנגדות? אולי חלק מהשומעים שמאזינים עכשיו לתוכנית לא שמעו אף פעם שלרבי נתן הייתה כזו התנגדות כפי שאני מתאר. ואילו מרעיונותיו, תורותיו, ספריו, יש רבבות ואולי אפילו יותר שהוגים בהם. עכשיו אתה יכול להשחיל שאלה אם יש לך עוד משהו להגיד.
על המסע שלו לארץ ישראל, זה מאוד מעניין, הוא כותב על זה בשני ספרים, בימי מורנת ובשפחי הזה, הוא כותב על המסע שלו לארץ ישראל בתקופת נפוליון, כשהוא גם נוסע עם רב נחמן, גם כמגיע לארץ ישראל. רב נחמן היה פה תקופה קצרה, ורב נחמן היה גם בחיפה, במערת אליהו, ואחרי זה יש בית הכנסת ששם נמצא בחיפה, ששם התפלל רב נחמן. זה היום זה בית הכנסת של מורוקאים. אבל מאוד מעניין, הנסיעה שלו לארץ ישראל, הוא מגיע לפה, והוא מגיע לאזור הגליל, הוא מגיע לקרוספידאי. קרוספידאי התנה נמצא בער למעלה מול קבר של רבי דבר אילאי, נמצא למעלה שם הקרוספידאי, הוא מגיע אליו, אחרי זה הוא נוסע למירון. וכשהוא נשאל, אז הוא אומר שקרוספידאי זה צוציטה. קרוספידאי כתב הרבה דברים על הציצית. הוא אומר שבבוקר כשמתפללים לובשים דבר ראשון ציצית, אחרי זה לובשים תפילין. לובשים בו יוחד את תפילין, וקרוספידאי זה ציצית. אז דבר ראשון נגיע לקרוספידאי, אחרי זה הוא נסע למירון.
מעניין מאוד.
כן.
אתה מזכיר את המסע של רבי נחמן לארץ ישראל. אז כן. רבי נחמן באמת נסע בתקופה של נפוליון. רבי נתן נסע כמה שנים אחריו, כבר אחרי פטירתו. אחד התורות שרבי נחמן אמר, שאי אפשר להיות איש הישראלי, כי אם על ידי ארץ ישראל. ובאמת בכל הדורות שאחרי רבי נחמן, תמיד הגיעו חסידי ברסל ולארץ ישראל, גם כשהיישוב היהודי אשכנזי היה מצומצם מאוד, היו תמיד כמה ברסלבים שהגיעו בצפת, בטבריה, בחברון. אני מניח שיש לך לא מעט ידיעות על רבי נתן, מסופר שכשהוא היה באונייה, אז באחד המסעות שלו זה היה אונייה מלאה בישמעאלים, והם עשו חפלה על האונייה. אז הוא הצטרף אליהם לריקודים, אז הוא אמר, הם רוקדים למה שהם רוקדים, אבל אני שמח על כל האוצרות שיש לנו, והוא כותב ביומן שלו, אגב, רבי נתן נולד בט"ו בשבט, הוא מספר שעד שהוא הכיר את רבי נחמן, הוא לא כל כך העריך את לידתו, זאת אומרת, הוא היה עוד יותר מציין את היותו, שיש לו יום הולדת מאז שהוא הכיר את רבי נחמן, וגם רבי נתן באופן לא שגרתי בין גדולי החסידות, הוא כותב אוטוביוגרפיה שנקראת יומי מהרנ"ת, שהוא מתאר את כל מה שמתרחש לו, אז הוא מתרחש ועובר עליו, אז הוא מתאר את זה שהוא רוקד שם בין הישמעאלים, והם רואים יהודים, הרי חסידי רוקד ביניהם, אז זה עוד יותר הגביר להם את שמחה, הם כנראה עשו ממנו צחוק, אבל הוא אמר, הנה, מצאתי הזדמנות להיות בשמחה, מצאתי לי הזדמנות להיות במילתא דשטותא, שזה היה אחת העצות של רבי נחמן, שבן אדם יצא מהדיכאון או מהעצבות או מהכובד שלו, רבי נתן ניסה לקיים את זה בכל דרך, עד כדי הצטרפות שם לישמעאלים שרקדו באונייה.
כן.
הדבר היותר מיוחד שיש אצלו גם כן אצל רבי נתן, שהוא מפנה זמן ללכת להעביר את תורתו. הוא מצד אחד לא רצה להיות אדמו"ר, שזה גם היה דבר מאוד חריג, מאוד ייחודי, מאוד לא שגרתי שיש רבי, והרבי נפטר, ובמקום שאין בן אז גדול התלמידים או אחד התלמידים יורש אותו, ורבי נתן ממש סירב בתוקף להיות הממשיך, וגם שאף אחד אחר לא יהיה הממשיך. הוא רצה שרבי נחמן, האור שלו, ההנהגה שלו, תמשיך להיות, כמו שרבי נחמן בעצמו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. ומצד אחד הוא נמנע בכל דרך מלהיות רבי, ומצד שני מסר את עצמו אל התלמידים, שכל מי שרצה ללמוד, כל מי שרצה לשמוע, הוא היה מעביר ומלמד, והוא כל כך גם היה מסור ורצה שהספרים יותפסו, ובזמנים שהיו בעיות של צנזורה ובעיות של מימון, אז הוא הלך ולמד את מלאכת הדפוס בעצמו, והקין דפוס מחתרתי בביתו, שתלמידיו וילדיו היו סדרי הדפוס עד היום, ספרים שהותפסו בדפוס הביתי שלו בשוק היודאיקה נחשבים מאוד. מאותה תרחה מיוחדת לראות את האהבה של התלמיד שרוצה בכל דרך שתורת רבו תצא לאור. ומספרים שביום פטירתו, זה היה בערב שבת קודש פרשת ויגש, יום שישי, תף ריש אי, רבי נתן היה בסך הכל בן 65, אמנם הוא זכה לברכת אריכות ימים מרבי נחמן, אז גם כשהוא נפטר בגיל הצעיר שאלו אם הברכה התקיימה או לא, אמרו שהיה לו כזו ברכה בזמן, יש אריכות ימים ושנים, שהשנים הם רבות, בן אדם בן 90, בן 100, אבל יש גם אריכות ימים, שכל יום הוא ארוך, כל יום הוא הספיק בו כל כך הרבה. אז אני חוזר על אותו ערב שבת, ערב שבת קודש פרשת ויגש תפריש אי, בעירה ברסלב, והתלמידים שנמצאים לידו, אז הוא אומר להם, אני מבקש מכם, שתהיו חזקים ברצון, בממון ובטרחה להפיץ את הספרים של רבנו. ואז לאט לאט ההכרה שלו התערפלה, אבל בכל זאת הוא עוד התפלל מנחה אחרי שהדליקו נרות, וראו כבר שהוא בדמדומים שהמחשבה לא לגמרי בשליטה, והוא התחיל להתפלל את התפילה ושמעו אותו אומר הרחמן, סליחה, פה יש קטע שאני מתבלבל.
כן.
הוא אמר את ברכת המזון, למרות שזה היה צום, היות הוא היה חולה במצב מסוכן, אז הוא אכל משהו בשרה בטבת, ושמעו אותו בברכת המזון, אומר, הרחמן ימשיך עלינו קדושת ארץ ישראל, שזה לא משהו שמופיע בנוסח הרגיל של הרחמן, שאחרי ברכת המזון, תראה כמה ארץ ישראל הייתה אצלו, וגם אחרי זה הוא התחיל להתפעל תפילת שבת, ושמעו אותו אומר, חנון המרבה לסלוח, למרות שזה נשמע גם כמו בלבול, זה לא מופיע בתפילת שבת, אבל אמרו חסידים, להיות בכל תורתו של רבי נחמן, וכל כתיבתו הארוכה מאוד של רבי נתן, לתת תקווה גם לאנשים שהלכו למקומות הכי רחוקים, שהיה נראה שאין סיכוי ואין תקווה, ורבי נחמן כל כך הרבה לדבר, שגם להם יש תקווה, זה מאוד מתאים ש... מהמילים הכמעט אחרונות שלו זה חנון המרבה לסלוח. בשבילנו זה מטבע לשון של התפילה, אנחנו כמעט כבר לא רגישים לתוכן העמוק של המילים המיוחדים הללו, זה עוד טקסט שמופיע במשהו שאנחנו כביכול אומרים מלבלים, מקווה בסוגריים שזה לא באמת ככה אצלנו, אבל לשמוע את המילים הללו באופן הכרתי, חנון המרבה לסלוח, הרבה יותר ממה שאנחנו משערים, וממה שאנחנו מייחסים את הרחמים ואת הסליחה של הקדוש ברוך הוא, זה היה כמעט מילותיו האחרונות של רבי נתן.
מעניין מאוד, מעניין מאוד.
כן.
תודה רבה לך על הדברים ועל הסיפור. דיברנו גם על ארץ ישראל, שהגיעו לארץ ישראל, אז גם נכדה, יש כמה נכדים של רב נחמן שהגיעו לארץ ישראל, אחד מהם גם נקבר בצפת, היה בתפשין כפתת, היה מפולת בצפת, היה גשר שהוביל מהמקווה של הארי לקברו של הארי, היה שלג והגשר התמוטט, והוא סתם שם כמה מערות. אני הייתי צעיר, נסעתי ביחד עם רב שולם גפנר, לחפש, לפתוח את המערות שהיו שם, מצאנו את המערה של אברום אבריצ'ר, בעל הבתיים, ואני כצעיר...
זה מיוחס אליך, שאתה מצאת נכון, את זה, לכלל
אני שפור. הצעיר, נכנסתי, זחלתי פנימה לתוך המערה, ואז בתוך המערה היה הקבר של הבתיים, אברום אבריצ'ר, וגם קבר של הנכד של רבי נחמן מברסלב. היה בתוך המערה.
אז כדאי לדעת שהבת שלו, מרים, קבורה בבית החיים בצפת, אז כנראה מצאת את הקבר של בנה, של...
בדיוק.
וואו, איזה זכות.
והקבר של הבן שלה נמצא בתוך המערה של אברום אבריצ'ר, הבעל הבתיים. זהו.
שלך הרב ישראל, אני חושב שאתה, אבל עדיין נשאר צעיר כבאותם ימים.
אני משתדל, כן, משתדל. כן. תודה רבה לך, והרבה בשורות טובות.
כל הישועות.
אמן ואמן להתראות. איך נפרדים מחברים? אז נפרדים מחברים, טייר ברידר, מתי ניפגש עוד הפעם? שיר שמאוד מיוחד שרים אותו בדרך כלל בחסידי ברסלב, זה כבר הפך להיות נכס של עוד חצרות חסידים. עד כאן תוכניתנו. הפעם דיברנו על רב נתן מברסלב. ניפגש בשבוע הבא בתוכניות נוספות על סיפורי ירושלים. תודה ליעל על העריכה ועל ההפקה, תודה לפסח בגד, הטכנאי המסור שלנו. לילה טוב.
רבנו שם בקול גדול, אין שום ירוש, אין שום ירוש, אין שום ירוש בעולם כאן. רבנו שם בקול גדול, אין שום ירוש, אין שום ירוש, אין שום ירוש בעולם כאן.
ואפילו מישהו במדרגה התחתונה לגמרי, אפילו אם מונח בשאול תחתיות, אף על פי כן אל תיאש עצמו ויקיים מבטן שאול שבעתי. ויחזיק עצמו במה שיוכל, כי גם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה על ידי הצדיק. והעיקר, לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. הוא משך מאוד אלו התיבות, ואמרם בכוח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות, שלא יתייאש בשום אופן בעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. ואיך שהוא, אפילו אם נפל למקום שנפל, מאחר שמחזק עצמו במשהו, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך.
רבינו שם בקול גדול, אין שום ירוש, אין שום ירוש, אין שום ירוש בעולם כלל. רבינו שם בקול גדול, אין שום ירוש, אין שום ירוש, אין שום ירוש. Yeah.